תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
את תל אביב, אני ורד לבקוביץ', ואנחנו בפרק נוסף בסדרה החיים המסתוריים של בעלי החיים, והפעם על הטלפים. מה באמת עולה בדמיונכם כשאתם שומעים את המילה הטלף? האם אתם מדמיינים יצור פרוותי קטן שמעופף בלילות? אולי עולה לכם תמונות מבעיתות של ערפדים? אולי אתם בכלל רק חבובי דמותו של בטמן, איש הטלף, אותו גיבור על שמסתמך על מוחו המדהים, ידע מדעי, כישורים בלשיים, יכולת גופנית ומאגר פטנטים ואמצעי לחימה, מה בינו לבין הטלפים, מה בין כל אלה לבין המציאות, מה האמת ומה הבדיה, מה חשבנו שאנחנו יודעים על הטלפים ומה הם החיים המסתוריים של בעלי החיים המופלאים האלה. וכדי לענות על כל השאלות האלה, הזמנו את פרופסור יוסי יובל. שלום.
אלן.
אז אתה ראש בית הספר סגול למדעי המוח, מרצה וחוקר בפקולטה למדעי החיים, ראש המעבדה לנוירואקולוגיה, לתפיסה חושית וקוגניציה בבית הספר לזואולוגיה, וגם הוצאת באחרונה את הספר שנקרא הטלפים, מסע בעקבות יונק מעופף, ועוד נגיע לדבר על הספר הזה. אבל קודם כל, מה אנחנו בוודאות יודעים על הטלפים, ומה נותר בגדר מסתורים?
שאלה ענקית, אני חושב שהרבה נותר בגדר מסתורים, אולי זה בדרך כלל מפתיע את האנשים, שאני אומר להם, אני חוקר את הסונאר של הטלפים, ואומרים לי, מה, אבל אנחנו לא יודעים איך הסונאר של הטלפים עובד? אז התשובה היא לא. הנה, בוא ניקח אולי את הסונאר ככה כדוגמה, כי אני יכול כמעט בכל תחום להגיד שאנחנו לא יודעים הרבה, אבל את הסונאר של הטלפים גילו, כלומר גילו שהם משתמשים בסונאר לפני 80 שנה, פחות או יותר. את הבסיס, נגיד, הבינו די מהר, משתמשים, משדרים קולות, ההדים חוזרים מהסביבה, הטלף מנתח, המוח מנתח, הטלף באמצעות ההדים האלה יודע מה נמצא מולו, יודע ללכוד מזון, יודע להתמצא, אבל כמעט כל דבר מעבר לזה אנחנו לא מבינים, נגיד, איך המוח שלו בדיוק מאבד את הקולות האלה, מה הדיוק שבו הוא יכול למדוד את המרחק לעצמים, האם הוא יודע לשחזר תמונת תלת מימד, האם הוא מזהה עצמים באמצעות הקולות, איזה עצמים הוא מזהה באמצעות הקולות, כל הדברים האלה. אפשר לומר שבכל נושא אנחנו ככה מגרדים את המשטח, חושפים את הדבר, לפעמים במדע קוראים לזה low hanging fruit, כן? את הפירות שתלויים נמוך, ואחר כך השאר הוא כמעט בלתי נגיש.
אז מה שאנחנו יודעים בוודאות שזה יונק מעופף, שנעזר לא בחוש הראייה שלו, אם כי יש לו עיניים והוא משתמש בהם, אבל יותר בחוש השמיעה, בשביל לצוד את בעלי החיים ולשרוד בעולם.
כן, אז הוא, קודם כל הוא באמת היונק המעופף היחיד, יש לו עוד הרבה תכונות מאוד מאוד ייחודיות, כמו אורך חיים מאוד מאוד יוצא דופן, הרבה יותר ארוך מבעלי חיים אחרים, במיונקים אחרים, צריך להגיד, מאותו גודל, מערכת חיסונית כנראה מאוד מיוחדת, יכולות פיזיולוגיות יוצאות דופן, כמו יכולת לשנות את טמפרטורת הגוף, או לספוג נגיד שינויים בטמפרטורת גוף מאוד מהירים, ואני לא זוכר מה הייתה הפתיחה שלך, אבל גם זה היה נכון.
הכל נכון.
כן.
כמה סוגים? כמה מינים שאתה...
כן, אז הנה עוד נקודה מאוד מעניינת לזכותם. כ-1,500 מינים מוכרים היום, שזה יותר מ-20% מכל מיני היונקים המוכרים, קבוצה ענקית. המכרסמים אמנם טיפה יותר גדולים, אבל המכרסמים נורא משעממים, הם כמעט כולם, אני חושב כולם אפילו צמחוניים, והשונות שלהם נראים אותו דבר, הם חיים, זה, הטלפים הרבה הרבה יותר מגוונים, ניזונים, נזכרתי מה אמרת שמשתמש בכל, אז הנה דוגמה, יש הטלפים שמשתמשים בריח, כדי, בחוש הריח כדי למצוא מזון, יש הטלפים שמשתמשים בכל, אבל לא בסונר, לא בהשמעת קולות שלהם, אלא בקולות שמשמיע טרף, הם מאזינים למשל מה שאנחנו קוראים רסלינג, רשרוש של טרף שהולך על הקרקע למשל, יש הטלפים ערפדים שמשתמשים בחישה טרמית כדי למצוא את כלי הדם של הקורבן שלהם במרכאות, אז באמת מגוון שכנראה אין שני לו במחלקת היונקים. אגב, נמצאים גם בכל מקום, מלבד בכתבים, בכל מקום על פני כדור הארץ.
כמה ישראל עשירה במינים שונים?
אז אמרנו 1,500 בסך הכל, והמספר הזה משתנה כל הזמן, כי באמת רב הנסתר, אפרופו, אנחנו יודעים היום באמצעות כלים גנטיים, אנחנו גם פה, זה קצת שונה מקבוצות אחרות, אנחנו מוצאים עוד ועוד הטלפים, לפעמים מין שחשבנו שהוא אותו מין, כי בחוץ, מחיצונית, מורפולוגית, נראה אותו דבר, גנטית, אנחנו מוצאים שהוא מין אחר, לפעמים באמת מוצאים משהו שנראה אחר ולא הכרנו. ישראל, יש ויכוח על האם הפלוס מינוס אחד, אבל זה בין כ-32 מינים, שזה בסך הכל מספר די יפה, כי יש לנו פה גם מינים דרומיים, מינים שאפשר למצוא רק מפה ודרומה, ובאירופה לא נמצא אותם, ומינים הפוך, שזה קצה גבול התפוצה הדרומי שלהם, כלומר, מינים אירופאים שאנחנו ממש הקצה שלהם.
אנחנו מכירים בעיקר את הטלף הפירות המצוי.
נכון, אז האמת שזו נקודה חשובה, הוא בעצם הטלף הפירות היחיד באזור הזה, באמת שכשמו כן אוכל פירות, משפחה אחרת, הטלף גדול, אנחנו במעבדה חוקרים אותו הרבה, כי יש לו הרבה תכונות נורא מעניינות, כמו שימוש בסונאר וראייה, כמו מאוד מאוד חברתי, שזה גם נושא שמאוד מעניין אותנו, משמיע קולות וקולות תקשורת, אבל כל 31, 32, 2 המינים האחרים הם אוכלי חרקים באמת בישראל, ובמרכז אמריקה, גם קצת בדרום מזרח אסיה, אבל יותר במרכז אמריקה, אפשר למצוא גם טלפים שאוכלים דגים, וצפרדעים, ויונקים אחרים, וציפורים, והטלפים אחרים. אנחנו אם ירצה דרווין, אנחנו ביולי נטוס למקסיקו עם כמה סטודנטים במעבדה כדי לחקור את הטלף שצד, הטלפים אחרים.
דיברת על המעבדה שלך, אז בוא נדבר קצת על העשייה. זאת אומרת, יש לכם עשייה שהיא בשטח, אתם יוצאים וחוקרים את הטלפים במקומות המגורים שלהם, ויש לכם עבודה שנעשית בתוך המעבדה.
נכון.
בוא תרחיב קצת על שני האספקטים האלה.
נכון מאוד. אז קודם כל, אחד הדברים שבאמת ייחודיים בעבודה שלנו, זה בזה שאנחנו מפתחים כלים טכנולוגיים זעירים, שאפשר להצמיד לטלפים. חיישנים שונים, יש לנו שותף יקר, אלכס שוורץ, מהנדס, שבונה לנו את הדברים האלה כבר הרבה שנים. אנחנו כל הזמן דוחפים עוד ועוד סנסורים, עוד יותר קטן, עוד יותר יעיל, עוד יותר זה. יש לנו שם מיקרופון, יש לנו יכולת להקליט טמפרטורת גוף, יכולת, יש שם GPS כמובן, ועוד ועוד. ומבחינה הזאת, אם יורשה לי, אנחנו באמת בחזית, מה שנקרא, ולכן באמת הרבה מהעבודה שלנו מתבצעת בחול, בדרך כלל במקומות שבהם, הנה, כמו הדוגמה שנתתי מקודם, שחוקר מקומי אומר, וואי, יש לי פה הטלף נורא מעניין, מאוד הייתי רוצה להשתמש בטכנולוגיה שלכם, או שאנחנו אומרים לו, כך ותשתמש, או שאם אנחנו מצליחים למצוא זמן וזה, אז גם סטודנטים ולפעמים גם אני נצטרף.
והמשמעות היא שפשוט מוצאים את הטלף פיזית ומצמידים לו נכון, את אחד נכון. מהמכשירים האלה שאתם מפתחים.
נכון. עכשיו יש גם שאלות שיותר הגיוני לחקור אותם במעבדה, שבה אנחנו יכולים לייצר סביבה יותר מבוקרת, שבה אנחנו יכולים לאמן את הטלף לאורך זמן לעשות משהו, אם זו פעולה שהיא מסובכת, ואנחנו רוצים לראות אותה עושה אותה בדיוק, יש לנו מצלמות מאוד טובות, אז זה כאילו באמת החצי השני, אולי השליש השני, ויש לנו מערכת אחת שהיא גם באמת יוצאת דופן ברמה בינלאומית, והיא בעצם חצי-חצי, זה מערכת של הטלפים שגרים אצלנו ונכנסים ויוצאים. אותם הטלפי פירות שדיברנו עליהם קודם, יש להם חדר שלנו, אצלנו, אבל עושים מה שהם רוצים.
מלון.
מלון, אנחנו קוראים לזה, קודם כל אני תמיד אומר שהם מתנדבים במחקר, אנחנו קוראים לזה לפעמים תיירות מרפא, כי הם אוהבים לבוא בחורף כשחם אצלנו, ובאמת זה מערכת שמאפשרת לנו לשאול שאלות שמאוד קשה, הטבע כמה ש... בתור חוקר התנהגות, תמיד אתה אומר, עדיף לעבוד בטבע, שם אתה רואה את החיה בשיא כוחה, במלוא תפארתה ומגוון ההתנהגויות שלה, אבל יש דברים שקשה לעשות בטבע, קשה לעקוב אחרי אותה חיה הרבה, נכון? שוב ושוב, היא נעלמת, היא, לא יודע, אנחנו לא יודעים לפעמים מה קורה לה. ולכן הקמנו את המערכת הזאת מהמפתה, שמאפשרת לנו במין מערכת היברידית כזו, שבה החיות נוטות יותר להישאר, לפעמים החיות לא נשארות אצלנו, בסדר, הן עוזבות, אבל חוזרות אחרי שנה, פתאום אנחנו שוב רואים אותן. יש לנו חיות שכבר 8 שנים חוזרות אלינו כל שנה, כן? זה חיה, אמרתי, מאוד מעריכת חיים, ועכשיו פתאום יש לנו הזדמנות לשאול מה קורה לחיה לאורך 10-20 שנה, שזה משהו שבטבע מאוד קשה לעשות. אפשר לעשות את זה אולי עם פילים, עם בעלי חיים מאוד מאוד גדולים, שאתה יכול למצוא אותם שוב ושוב.
זה, אתה מתאר כמעט מערכת יחסים אינטימית, עם הטלפים.
כן, תמיד אני אומר שאני, חיה שהאהובה עליי היא דווקא צב, כי אני לא מערבב ביזנס ופלז'ר, אבל אין ספק שיש לנו מערכת יחסים אינטימית, אין ספק שאני מוכרח לומר שאני כבר קצת פחות, אבל בתקופות שהייתי עובד עם הטלפים יום-יום, אתה לגמרי לומד להכיר אותם, היום זה יותר הסטודנטים עושים, ואין ספק שהם לא, אתה יודע להגיד מה האישיות במרכאות של זה, ומה האישיות של זה או של זו, והם שונים, ואנחנו לומדים לזהות את זה, וגם הם לומדים להכיר אותנו, אגב, כשאתה עובד איתם הרבה.
יש ממש תקשורת עם הטלפים?
אז זה מאוד תלוי במין. כלל אצבע שלי כזה זה כשהטלף עצמו הוא חברתי יותר, כשבעל החיים הוא חברתי יותר, אפרופו כלבים ומול חתולים נגיד, אז גם יהיה לו יותר אינסטינקט כזה, נאמר בזהירות, להיות חברתי איתנו. יש קצת עניין של גודל, לפעמים אתה באמת, אתה עובד עם הטלף של 2 גרם, וזה באמת, אתה יודע, המוח גם לא מאפשר כנראה, וזה מין חייזר קטן כזה, שלתקשר איתו זה לא, כמו לתקשר עם נמלה, לא פשוט, אבל עם הטלפי הפירות, הגדולים, החברתיים, אין ספק שנוצרים יחסים דו-כיווניים. היה לי את הלף כשהייתי פוסט-דוק במוסד מדעי אחר, שלא נזכיר את שמו באוניברסיטת תל אביב, אז טסתי, הייתה לי קבוצת הטלפים שאימנתי אותה, וטסתי איתם לארצות הברית כדי לעשות ניסוי, כי לא היה בארץ ציוד.
לקחת אותם איתך במטוס.
בדיוק. כי לא היה בארץ אז ציוד מתאים, והם היו לצערים, לא היו איתי ממש און בורד, הם היו למטה, כן, תמיתן, אבל כן טרחנו, זאת אומרת, לא הסכמתי לעשות, להשתמש בטיסת המשך, כדי שלא, אתם ישהו זמן מסוים בחוץ או משהו, זה היה קר, היה חורף, ומיד, את יודעת, איך שירדתי המטוס, רצתי לקבל את פניהם, וישר לוודא שכולם בסדר, ואני זוכר היטב, זו הייתה נהיגה, נהגתי שעתיים וחצי, הנחתי אותם, שמתי אותם לידי, במושב ליד הנהג, שמתי להם מוזיקה נעימה, הפעלתי חימום, באמת, כאילו, זה נשמע כשעתי, אבל לא, גם דאגתי להם יותר מה שדאגתי לעצמי באותו רגע, כן? זאת אומרת, אתה יודע, מן הסתם...
יש לך אחריות.
כן, בדיוק, הם בני חסות, ובפרט בחיות שווי, אז הם חיות שהן תלויות בך, זה נקודה מאוד חשובה שאנחנו מנסים להבהיר לסטודנטים, החיות האלה ממש תלויות בך לקיום. נזכרתי את כל זה, התחלתי לספר, כי היה שם פרט אחד קטן, צעיר יותר, בחבורה, כל אחד היה קצת אחר, והפרט הצעיר הזה, אז המשימה שהם אומנו עליה הייתה מאוד פשוטה. חדר גדול וחשוך, תמצאו את המטרה, המטרה הייתה מין כדור כזה, אנחנו רצינו להקליט את הסונר שלהם, לשמוע איך הם עושים את זה, להקליט איך הם עושים את זה במדויק, תמצא את הכדור, תנחת, ברגע שאתה נוחת, אני אגש ואתן לך בננה. בסדר? זה האימון, עבדתי על זה חצי, לא חצי שנה, 4 חודשים אימנתי אותם, בעיקר כדי שלא יפחדו. בדרך כלל כשהם נוחתים, ומישהו מתקרב אליהם, אז דבר ראשון שהם עושים זה בוכים, אז כל האימון מתפקשש. והאחד שנהיה כל כך בעל ביטחון, וכנראה נתן בי אמון, וגם קישרתי את זה לזה שהוא צעיר יותר היה, שהיה נוחת, ומיד ידע שנחתתי, אז עשיתי את הדבר הנכון, היה מסתובב, לא היה מחכה לי, מסתובב, תופף, מוצא אותי בחדר, נוחת על היד שלי, ומקבל ממני את הבננה.
חיית קרקס.
כן, קרקס או חיית מחמד. אסור כמובן להחזיק אותם כחיית מחמד, חיית מוגנות, אבל הוא ממש היה כחיית מחמד, כן.
ובמחקר שלכם גיליתם דברים מופלאים, אפרופו הנושא שלנו על החיים המסתוריים שלהם, מאלטרואיזם ועד שיתוף ותקשורת ביניהם, שיש תקשורת אחת לצייד ותקשורת אחת בינם לבין עצמם.
כן. אז גיליתם קודם כל זה במובן הרחב, אני מכוונת, אני לא גיליתי את נושא האלטרואיזם. יש כמה וכמה חוקרים אחרים שהקדימו אותי ועדיין חוקרים את זה היום. יש דוגמה מפורסמת שאני מניח שאליה את מתכוונת של ערפדים, שהיא באמת אחת הדוגמאות המפורסמות בכלל. אם לוקחים ספר של התנהגות בעלי חיים ורוצים לקרוא על התנהגות פרו-חברתית, אז זאת היא אחת הדוגמאות הראשונות שם. נקבות ערפדות, הן, כמו שכשמן כן, הן צדות או ניזונות מדם. יש 3 מינים כאלה במרכז אמריקה, וכשהנקבה, הן בדרך כלל חיות בקבוצות של נקבות, לכן נקבות, וכשאחת מהן חוזרת הביתה ולמערה, למושבה, ולא הצליחה לאכול, אז גילו כמה חוקרים חשובים, ג'רי ווילקינסון והתלמיד שלו, ג'רי קרטר, שנקבה אחרת תגיע אליה, תיגש אליה, כלומר דווקא העוזרת היא זו שיוזמת את האינטראקציה, ותעלה גירה, מעט מנת דם קטנה שהיא כן הצליחה לאכול, ותיתן לה, וככה ממש תאריך את חייה בעוד כמה עשרות שעות, כדי שהיא תוכל למחורת לצאת ולחפש מזון. והדבר המעניין שמצאו, זה מקומן התנהגות מאוד מוזרה, למה לעזור לפרט אחר, וזה מה שמצאו שעוד יותר התמיה זה שזה לא דווקא בת משפחה, נכון? כי אם בת משפחה, אז זה הגיוני באיזשהו מקום, כי זה עוזר לגנים שלך, אנחנו קוראים לזה inclusive fitness, כן? אנחנו, הקשירות עקיפה, נכון? באופן עקיף אני מסייע לגנים שלי, אבל מה שהם מצאו זה שזה לאו דווקא בת משפחה תעשה את זה, אלא בסבירות יותר גבוהה זאת תהיה מישהי שבעבר את נתת תרמת לה.
כן וכך.
ולכן, בדיוק, ולכן זה נקרא רסיפרוקל, כן, הדדיות, רסיפרוקל אלטרואיזם, אלטרואיזם הדדי, ומדובר במערכות יחסים ששוב, אמרתי חיות שחיות הרבה זמן, זה מערכות יחסים שיכולות להימשך על פני הרבה הרבה שנים, כנראה. זאת אומרת, לא צריך להיות מצב שלפני שבוע נתת לי תרומת מזון, זה יכול להיות אפילו לפני שנתיים ואני אזכור את זה.
דיברת על זה שבעצם אתה חוקר את ההתנהגות של הטלפים מתוך איזשהו ניסיון למצוא קשר ולהשליך את זה אולי עלינו, להשליך מאיתנו על הטלפים. מה האינטראקציה שמבחינתך אתה הופך את הטלף כחיית מודל לבני האדם?
כן, אז באמת חשוב לציין, אנחנו לא חוקרי התנהגות בעלי חיים מתעניינים בהתנהגות של, לפחות ככה אני חושב, של בעלי החיים כשלעצמם, כמודל לעצמם, לא כמודל לבני אדם, אבל כן כמודל אבולוציוני להכל. זאת אומרת, מעניין אותנו איך מתנהגים יצורים חיים בכלל בטבע, ומה מניע אותם להתנהג, זה כולל את בני אדם. גם כשאני יושב בבית קפה ומסתכל על בני אדם ברחוב, אני תוהה וסקרן מה הם עושים.
חוקר אותם.
כן, האם אני יכול לנחש מה הולך להיות הצעד הבא, האם אני מבין שאני מסתכל אינטראקציה בין שניים, אני מבין מה הולך שם. אני חושב שבבני אדם זה קשה, זה מאוד מעניין, כן? זה קשה, זה מוגבל, קשה לעשות מניפולציות, ולכן אנחנו מסתכלים על בעלי חיים, אבל, ולפעמים כשאנחנו שואלים שאלות, אנחנו כמובן שואלים את זה בהשראת האדם, כשאנחנו מסתכלים על תקשורת, אנחנו אומרים, אוקיי, האם זה דומה לאיך שבני אדם מתקשרים, אבל זה מעניין אותנו גם כשלעצמו. כן, יש כמובן את השאלה האבולוציונית תמיד, זאת אומרת, אם אני מוצא למשל אלטרואיזם הדדי בעטלפים, ואני אומר, זו תופעה התנהגותית שמאפיינת גם בני אדם, אז אני אומר, וואלה, אולי כבר, לא יודע, לאב הקדמון היונקי הראשון הייתה את היכולת הזו. איפה שזה באמת אולי בא לידי ביטוי עוד יותר מדויק, זה נגיד, או יותר אחד, זה בנושא השפה. נכון, השפה האנושית היא מאוד יוצאת דופן, אנחנו יודעים, יש לה כמה תכונות מאוד יוצאות דופן, והיא אחד המסדים, נגיד, הכי חשובים לקוגניציה שלנו, אם לא החשוב שבהם, יש איזה כל מיני דיונים. ונשאלת השאלה, כאילו, מאיפה זה הגיע? נכון, זו שאלה, אני חושב, מאוד מעניינת גם בהקשר האנושי. ואף אחד לא בדיוק יודע להגיד, ובפרימטים, כן, בקופים כמונו, שימפנזים, הקופים, אז יש כאילו תקשורת, אבל היא
בסיסית יותר.
כן, ככל שאנחנו מעמיקים לחקורת, אנחנו מוצאים יותר ויותר, שהיא יותר ויותר מורכבת ממה שחשבנו, אבל עדיין מאוד מאוד שונה, יש שם קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית, אם זה ביכולת לנו להשתמש במילים סימבוליות, שהמשמעות שלהם לא קשורה בכלל לצליל, אם זה היכולת שלנו לחבר מילים במה שנקרא סינטקס או תחביר, כן, ולייצר משמעויות חדשות, כל הדברים האלה כמעט ולא רואים אותם בעולם הטבע.
בעצם קיומה של התודעה.
תודעה זה נושא אחר, שהוא יכול להיות קשור לשפה ולא בטוח, כן? אני חושב שחוקר תודעה יגידו לך שלא בהכרח, כן? שיכולה להיות גם בלי, אבל גם זה עוד נושא כזה שאנחנו שואלים מאיפה הוא מגיע, וגם שם, אגב, באמת אחד מהשיטות זה להגיד, אוקיי, בוא ניקח יצור, נגיד, מבחן מה שנקרא מבחן המראה המפורסם, כן? שכשאתה נותן לתינוק החל מגיל מסוים, שם נקודת צבע על המצח שלו, שלה, בלי שהוא או היא הבחינו, ואתה נותן להם להסתכל במראה, והם מבינים שמי שהם רואים במראה זה הם עצמם, ומנסים להסיר את הנקודה. אז זה למשל, אגב, דוגמה שהיום מערערים, שאולי לא מוצלחת, אבל הנה, אמרו, הנה שיטה להוכיח מודעות עצמית, שוב, אני אומר, יש היום כאלה שטוענים שזה לא שיטה מוצלחת, ובואו נראה, האם יש את זה לפילים, האם יש את זה לשימפנסים, האם יש את זה לדגים. אגב, אנחנו יותר ויותר רוצים שיש את זה לכולם, ולכן, כאילו, באמת קצת מערערים על טיב השיטה. אבל זו דוגמה לאיך עושים את זה.
חלק מכל הדברים שדיברת עליהם עכשיו, והקשר לבני אדם מופיע בספר, כי אתה ראיינת לא רק את הלפים, אלא גם את החוקרים שלהם. זה מסתבר שלפחות מקריאה בספר המרתק הזה, החוקרים לא פחות מעניינים מהתלפים. מצאים שם כמה טיפוסים מאוד מעניינים. אז בוא נדבר קודם כל, לקחת את באמת בחירי החוקרים של התלפים, והצלחת להגיע אליהם ולשוחח איתם. יש מכנים משותפים לחוקרים? חוץ מעניין בעטלפים כמובן.
כן, תראי, יש שם כ-20 חוקרים, הייתי אומר שהם באמת הבכירים בנושא התנהגות, כאילו כולל, כשאמרו בכיר, אז זה כולל הדור המייסדים, יש שם אנשים שהם בשנות ה-80 פלוס שלהם, אפילו 90 פלוס, ובאמת הם ממש המציאו את התחום הזה, מכאן הזאת זה היה גם בשבילי חוויה מעניינת מאוד לדבר איתם. אגב, גיליתי שככל שאתה יותר אמריטוס, יותר מבוגר, יותר זה, ככה יש לך יותר זמן לפטפט, וככה השיחות היו יותר ארוכות ויותר פרטים וזה, שזה היה נהדר. תראי, הרבה מהם התגלגלו במקרה לעטלפים, זו נקודה אחת מאוד מעניינת. הרבה מהם, כמעט כל אחד מהם הוא גם שואל שאלה ספציפית. זאת אומרת, אם זה תקשורת קולית, או אם זה סונר, או אם זה הגנטיקה, אז הרבה פעמים אתה רואה שהם בכלל התעניינו בשאלה הזו, לא חשבו על עטלפים, ואז תוך כדי, בין אם זה כי הם עמדו ביער ונפל לידיהם הטלף במקרה, או אם זה פחות רומנטי, הם עבדו במעבדה שבה היו הוחזקו הטלפים, ואז הם פתאום מתגלגלים לשאול את השאלה הזאת בחיית המודל שלהם. באמת, אני חושב שאולי המכנה המשותף זה לראות איך חוקרים מתגלגלים כדי לשאול את השאלות שלהם. למשל, אחת הדוגמאות המפורסמות שם, וזה אגב גם אחד הדברים שעניינו אותי, איך הגעתם בכלל לשאול את השאלה הזו? אחת הדוגמאות המפורסמות, או נגיד אחד מהחוקרים המפורסמים שאני מראיין, אז הוא בכלל התחיל ללמוד הנדסה, הוא ראה את הרוסים מייצרים את ספוטניק, זה יצר אצלו רצון אז לייצר כלים הנדסיים, הוא קצת התקשה בהנדסה, עבר ללמוד פסיכולוגיה, מצא את עצמו חוקר שמיעה באוניברסיטת פרינסטון, ובמעבדה היו במרתף הטלפים, ובדיוק אז גם קצת עלה הנושא של הסונאר של הטלפים, אמר, בוא נתחיל לעבוד איתם, והיום הוא באמת אחד הבכירים ביותר.
כולם אגב על מתפעלים מהטלפים, מהיכולות, מהידיעה שככל שאתה יודע, אתה בעצם יודע כמה אתה לא יודע, כן. לחיה המופלאה
נכון.
הזאת.
כן. זה נכון. כן, אני, את יודעת, באמת אני חושב שהם שותף לכולם, שהם באמת מלאי השתאות, שהם, כמו שאמרתי בהתחלה, שאנחנו חוקרים, יודעים שכאילו הרבה פחות ידוע מאשר לא ידוע. באמת, כל הזמן צצים עוד ועוד מחקרים חדשים שמרחיבים את מה שאנחנו יודעים. אגב, היום מאוד פופולרי לחקור וירוסים של הטלפים.
הקורונה קצת השמיצה
אותה. עוד לפני, אבולה, כאילו משוייך לטלפים, למרות שרוב הדברים האלה לא באמת
מבוססים. בוא נפריך את המיתוס הזה באמת.
כן, אז באמת אין אולי למעט וירוס אחד באוסטרליה שאף אחד כאן בכלל לא שמע עליו, אין וירוסים שבאמת אנחנו יודעים להגיד בוודאות שהם עברו מהטלף לאדם. אנחנו מוצאים סימנים שגם הטלפים חלו בהם לפעמים, אנחנו מוצאים סימנים שמערכת החיסון שלהם מתמודדה איתם, אנחנו מוצאים לפעמים וירוסים דומים, אבל צריך לזכור, א', יש הרבה דגש עכשיו על הטלפים, כן? מחפשים בטלפים, גם יחסית זה, עד כמה שזה נשמע מוזר, זה חיה שיחסית לא קשה, אתה יחס למערה, אתה תופס ובודק, זה הרבה יותר קשה לתפוס איזו חולדה שמתרוצצת על רצפת היער, אז אני חושב שיש קצת חיפוש מתחת לפנס שם, ובאמת, כמו שאמרתי, לא יודעים, זה כן נכון כנראה שבאמת אנחנו רואים שהרבה מאוד וירוסים כאלה, כנראה שהטלפים מתמודדים איתם. זאת אומרת, כנראה שכן משהו מיוחד במערכת החיסון שלהם, וכמו שאמרתי, יותר ויותר אנשים עכשיו נכנסים לנישה הזאת של לחקור את מערכת החיסון שלהם, אנחנו עדיין מבינים שם מעט מאוד.
באיזון הזה בין הטבע להטלף, עד כמה הוא תורם לנו? זאת אומרת, אנחנו יודעים שכשיוצאים למאבקים להגנה או להפך, לתקיפה, נגיד בכל מיני שכלולים טכנולוגיים כמו טורבינות הרוח שהם מפריעים וצריך להתחשב בהם או בסיטואציות שונות, אנחנו לא מספיק מעריכים את התרומה שלהם.
כן, בכלל, אנחנו, אתה יודע, זה חלק ממגמה יותר כללית, מה שנקרא משבר מגוון המינים, שהפעולות שלנו אגרסיביות מאוד בסביבה, שזה כל כביש שנסלל וכל שכונה שבונים באמצע היער, כי שם אנשים רוצים לגור, כי הם חושבים שזה נורא טבעי ונורא נחמד לגור בתוך היער. אז כל אחד, כל דבר כזה עושה הפרעה סביבתית מאוד גדולה. אגב, בדרך לפה באופניים, רכבתי, יש שם מוזיאון ארץ ישראל, יש עלייה שביל צר, ובצד שמאל יש פיסת אחו קטנטונת, שני צבועים. סליחה, הלוואי צבועים, שני תנים. לא פוסל שיש שם גם צבוע, גם שני תנים כאילו שיחקו, אחד מהם היה לו, לא הצלחתי לראות מה, אבל היה לו איזה יונק גדול חסית, נראה משהו כמו ארנבת בפה. ניסיתי לרדוף אחר לראות מה הוא מחזיק. אז את זה אני אומר, כי כאילו בעלי החיים, זה הייתה דוגמה לכך שבעלי החיים נדחקים ומשתמשים במה שיש, ותנים זה דוגמה מצוינת לבעל חיים גמיש, שיכול להתחבא ב אפילו בשיח קטן לידינו ולצאת בלילה, אבל הרבה בעלי חיים לא כאלה. נתת את הדוגמה של טורבינות, שהיא דוגמה מצוינת לכך שגם קוראים לזה דילמת הירוק ירוק, נכון? זה לכאורה אנרגיה מתחדשת, אנחנו מאוד רוצים אותה, אבל מגלים, החל משנות תחילת שנות ה-2000, שהיא הורגת הרבה מאוד, בהתחלה מגלים שהיא הורגת ציפורים, ואחר כך בהתחלה מגלים שהיא הורגת ציפורים גדולות, אחר כך מגלים שהטורבינות הורגות ציפורים קטנות, אחר כך מגרנים שהיא גם, שהן הורגות הרבה מאוד הטלפים, אולי אפילו הסובלים העיקריים, וזה מייצר דילמה קשה, אני בסך הכל בעד אנרגיית רוח כמובן, כן, עכשיו גם, אז מתחילים כל מיני כללים כאלה, שנעשה סקר לפני, ונראה כמה פעילות יש, ורק אז נאשר כמה טורבינה, אבל אז אנחנו מגלים שמשום מה, בכל מיני מקומות באירופה, אחרי שמקימים את הטורבינות, פתאום מגיעים הטלפים, יכול להיות שהם נמשכים, יש כל מיני תיאוריות שאולי זה מזכיר להם יער, אולי חרקים מגיעים לשם. קיצור, נקודה שצריך לזכור אותה, המערכת האקולוגית היא מאוד מאוד מסובכת. אוקיי? רשת של, אם הגוף שלנו, נגיד גוף האדם, הוא מסובך, אם המוח מסובך, אז המערכת האקולוגית אולי עוד יותר מסובכת, כי יש המון המון שחקנים, החל מהמיקרו ועד המקרו, יש המון המון סביבות, יש המון המון אינטראקציות ביניהם, אפשר לדמיין את זה כרשת עם המון המון חיצים, ונהוג להגיד, מוציאים מין אחד, זה מפיל את המערכת, זה לא בדיוק ככה. האמת היא שפשוט לא יודעים מה זה עושה. ולכן עדיף לשמור על זה כמה שאפשר כמו שזה.
הפרק האחרון בספר שלך מדבר על שאלה פילוסופית כמעט, על איך זה להיות הטלף.
כן.
פתרת את השאלה הזאת?
לא, גם את יודעת, אני יוצא בהצהרה אפילו, אני חושב מתחילת הספר שאומרת אי אפשר, גם לא נדע, וזה ברור גם, אני מראיין את תומאס נייגל, הפילוסוף המפורסם שכתב מאמר...
בכותרת הזאת.
נכון, מאמר שכל תלמיד פילוסופיה קורא, שמדבר על כך שאנחנו לא יכולים לדעת איך זה להיות משהו אחר, וגם אחד מהמאמרים הסמינליים בנושא המודעות, כי בעצם אחד ההגדרות למודעות זה שיש משהו להיות כמוהו. זאת אומרת, אם יש כזה דבר להיות כמו תולעת, אז לתולעת יש איזושהי דרגה של מודעות, whatever that means. אז אני אומר חד משמעית שלא נוכל, נכון? אני גם לעולם לא יודע מה זה להיות ורד לצורך העניין. אפילו אולי אני לא יודע מה זה להיות יוסי לפני 20 שנה. בסדר? גם זה אני לא יודע והייתי רוצה לדעת. אבל אני כן טוען שאנחנו כל במעבדה, כן, צועדים בכיוון הזה. אנחנו לעולם לא נגיע. בסדר? זה הסימפטוטה כזאת שעולם לא תפגוש. אבל אנחנו כן עושים צעדים קטנים שמביאים אותנו לדעת טיפה יותר על... איך זה להיות הטלף, אם אנחנו טיפה מבינים יותר את הסונר שלו, או את הזיכרון שלו, או את התקשורת שלו, אז אנחנו צועדים לשם בצעדים קטנים מאוד, שכאמור לעולם לא יגיעו, אבל יקרבו אותנו.
ובכך ההבנה של הטלף תעזור לנו להבין את עצמנו?
כן, בצורה גדולה מאוד, כן. כי אם אני אגיד לך, כמו שאמרתי, שנגיד, לא יודע, שהטלפים זוכרים... את מי הם פגשו לפני 20 שנה.
למי הם עזרו.
אגב, בוא נדבר על הטלף רגע כמודל ליונק בכלל, או לבעל חיים בכלל, בסדר? אז אם אני מראה לך שיש מחקרים שמראים שדולפינים זוכרים קולות של דולפינים אחרים שהם פגשו לפני 25 שנים. כן, הדולפינים יש שריקות, שמים דולפין, משמיעים לו שריקה של מישהו שהוא לא שמע, יש לפעמים תיעודים כאלה מכל מיני סי-וולדס וכאלה בארצות הברית, שמיעים לו שריקה מפני 25 שנה ורואים שהוא מתרגש, שהוא ככה מתעורר ומחפש. אז שוב, במובן הרחב, אם אנחנו נבין יותר טוב איך ולמה בעלי חיים מתנהגים, זה בטח יעזור לנו גם להבין את עצמנו.
ולאן המחקר הולך? לעוד טכנולוגיות?
הטכנולוגיות הן הכלי, אנחנו אוהבים אותן, הן מאוד הן דוחפות את המחקר, אין ספק. הן גם, אגב, מייצרות שיתופי פעולה, יש להן הרבה יתרונות. הן גם מין, סקרנות כזאת בסיסית, אבל לא, אבל טכנולוגיות.